ערב טוב, ערב יוטט כסלב שמח. אצל חסידים מאחלים היום לשנה טובה בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, ניכתב וניחתם שתהיה שנה של התעלות בדרכי החסידות, של לימוד דברי החסידות, ושנמשיך להתקשר עם הדברים הנפלאים האלה שאנחנו כל כך הרבה עוסקים בהם ומתחזקים בהם בכל שבוע מחדש. השבוע השיעור במתכונת קצת שונה, אנחנו לבד, אני איתכם, איפה שאתם, בבית, בעבודה, ברכב, בלי קהל, כולם בהתוועדויות, גם אני בדרך למרתון של התוועדויות, אני צריך להיות הערב בשלושה מקומות ברחבי הארץ, אבל בכל זאת לא רציתי לוותר על הקביעות, אז הנה, כרגיל, שיעור על פרשת השבוע, פרשת וישב, בסוף גם ניגע קצרות ביוטט כסלב כמובן, אי אפשר שלא, נקודה נפלאה, שאלה חזקה מאוד, תמיהה חזקה מאוד, עם תשובה מלאת עוצמה על מרכז הפרשה, מרכז פרשת וישב. מספרים, אגדה יהודית מספרת על אישה יהודיה מבוגרת, זקנה מאוד, שיושבת בערב שבת אחרי הדלקת הנרות וקוראת את פרשת השבוע. היא יושבת עם הספר ציינה ריינה, ציינה וריינה, זה היה ספר באירופה שנכתב ביידיש, עם תרגום סיפורי התורה ליידיש, מטובל במדרשים, ספר מלא דמיון, מלא השראה שהכניס את הקורא לתוך האווירה. והאישה המבוגרת הזו יושבת לבד בבית אחרי הדלקת נרות, ערב שבת פרשת וישב, והיא קוראת את הסיפור המזעזע. אולי החמור ביותר בתורה, אולי החמור ביותר בכל התנ"ך. איך שעשרה אחים תופסים את האח הצעיר שלהם, כמעט צעיר שלהם, קופטים אותו בחבלים וזורקים אותו לתוך בור מלא נחשים ועקרבים, ומוכרים אותו לרוחת ישמעאלים, כאילו היה זוג נעליים. והיא קוראת את הסיפור והיא מזדעזעת, והיא סוגרת את הספר בעצב, והיא צועקת, יוסף, 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 למה עשו לך? איך קרה לך דבר כזה מתוך הבית? חלפה שנה, ושוב פרשת וישב, והיא שוב מתיישבת עם הספר, אחרי הדלקת נרות לבד בבית, והיא שוב קוראת את הסיפור המזעזע, איך יוסף הולך לאחיו ומחפש אותם בשכם, ומגיע לדותן ומוצא אותם שם, והם שוב קופטים אותו בחבל, וזרוקים אותו לתוך בור מלא נחשים ועקרבים, ובוחרים אותו כמו זוג נעליים. אבל הפעם היא כבר לא מסוגלת לסבול, היא צועקת, יוסף, איפה היה השכל שלך? הרי ראית בשנה שעברה מה הם עשו לך, למה הלכת לשם שוב? למה הסתכנת שוב והלכת אליהם? נפלת לידיים של האחים שלך. שאלה עצומה. אנחנו רגילים לתפוס את פרשת וישב מכל מיני זוויות, באמת פרשה מרתקת ומסעירה. אבל אולי את השאלה הפשוטה ביותר, לא שואלים, גם אנחנו כבר שנים רבות לא עסקנו בשאלה הזאת, והיא לכאורה אחת התמיות הכי פשוטות שעולות מיד בקריאה הפשוטה של הפסוקים. למה יוסף הולך עליהם? למה הוא מסכן את עצמו? למה הוא מפקיר את עצמו לידי הגורל? מה הוא חושב לעצמו כשהוא הולך לבד לעשרה אחים ששונאים אותו, שמתאהבים אותו, שרואים אותו ברחוב ועוברים לצד השני? מה הוא חשב שזה יעבור בשלום המפגש הקטלני הזה? איך הוא מסכן את חייו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? איך הוא לוקח את הסיכון הנורא הזה? והולך לבדו נער צעיר בן 17 אל תוך החושך הזה בשכם או בדותן, איפה שהיה הסיפור כמו שנדבר, ומפקיר את עצמו לידיים שלהם. איפה הייתה האחריות של יוסף לחיים שלו? מה הוא חשב באותם רגעים נוראים שהוא צועד אל תוך לא הארי, אל תוך הבור שהם חופרים לו שם בדותן? אנחנו יודעים שאסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה. גם אדם גדול, גם אדם צדיק שלפי הזכויות שלו אמור לחיות לאורך ימים, אדם שלא עבר שום עבירה, יוסף הצדיק. עדיין אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, אין על זה אף חולק, לא יכניס אדם עצמו למקום סכנה. למה? כי ברגע שאדם מפקיר את עצמו לידי הטבע, הטבע פועל בו. אם אתה מפקיר, מכניס את עצמך למקום שעל פי הטבע אתה אמור להיפגע, אז הטבע עושה את שלו. הקדוש ברוך הוא כביכול מסיר את האחריות ממך. הוא אומר, אם נכנסת את עצמך לתוך האש, האש תשרוף אותך. אם נכנסת את עצמך לתוך המים, המים יטביעו אותך. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לטבע, והוא לא משחק עם הטבע, הוא לא משנה את הטבע שלו לצורך. ולכן כשאדם מכניס את עצמו לידיים של הטבע, מפקיר את עצמו לידיים של הטבע, אז הטבע הוא אמתני ומפחיד ומסוכן, והוא צריך לדאוג לעצמו. הגמרא מספרת על זה סיפור במסכת חגיגה בהתחלה, על מלאך המוות, ששלח את השליח שלו לקחת את מרים, מרים מגדל את השיער, כך קראו לה, מרים קולה את השיער, כך קראו לה. השליח שלו הולך וחוזר ומביא איתו נשמה אחרת, מרים אחרת. מרים מגדל את הילדים. מסתכל מלאך המוות ואומר, זה לא אותו מספר זהות, זאת לא אותה אישה, רק השם זהה, אבל אדם אחר. נו, הוא אומר למעלה לשליח שלו, אבל הבאת, הבאת, יהי זכרה ברוך, לוקח אותה למעלה לאוצר הנשמות. ואז הוא שואל את השליח שלו, תגיד לי, איך עשית את זה? איך לקחת מהעולם אדם שלא מגיע לו ללכת? אדם לא מת בלא משפט, אדם לא מת בלא אבון. איך לקחת אדם שאמור לחיות עוד 20-30 שנה וקיצרת לו את החיים, ניתקת אותו מהילדים שלו, ניתקת אותו מבן הזוג שלו, העלית אותו לעולם למעלה. אומר השליח של מלאך המוות, כך מספר את הגמרא, היא הייתה כבר בתוך סכנה, היא הייתה כבר בתוך צרה, וכיוון שהיא הייתה בתוך מקום סכנה, היה קל לי לקחת אותה. הסיפור היה שהיא הכניסה את הלפיד לתוך התנור כדי להדליק אותו, וכשהוציאה את הלפיד, הניחה אותו על הרגל בחוסר זהירות, והרגל נכוותה והיא התחילה לבעור. כיוון שהיא הייתה בתוך סכנה, מלאך המוות כבר היה יכול לקחת אותה מהעולם. הנה הדברים של ספר החינוך שאומר, הקדוש ברוך הוא שומר על הטבע. הקדוש ברוך הוא מעריך את הטבע, ואם אדם קופץ לתוך האש, האש תשרוף אותו. לא משנה כמה זכויות יש לו וכמה צדיק הוא. אם הוא נכנס למקום הסכנה, הוא מפקיר את עצמו לתוך הטבע. אומר החינוך במצוות תפקוף ממבב לגבי מצוות עשיית מעקה, אם היות השם משגיח בפרטי בני אדם וכל אשר יקרה להם בגזרתו לפי זכותן או חיובן, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי יקל ברע עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת והמים מחבים על אהבה, וכך יחייב הטבע שאם תיפול אבן גדולה על ראש איש תרוצץ את מוחו, ולכן כל הסומך על הנס אין עושים לו נס. וכיוון שכך עולה השאלה, איך אתה יוסף מפקיר את עצמך לחסדי הטבע? איך אתה מפקיר את עצמך בידיים של 10 אחים ששונאים וסותמים אותך? עכשיו צריך להבין עד כמה השנאה שם הייתה גדולה בבית. זאת לא הייתה הפתעה בשביל יוסף מה שקרה. אולי ממדי השנאה, הוא לא חשב שזה יגיע עד שם, אבל עצם התיעוב, 3 פעמים אומרת התורה, 3 פעמים, ויסנאו אותו, ויוסיפו עוד סנא אותו, ויוסיפו עוד סנא אותו. הסיפור היה, כולם מכירים, אבא אוהב את יוסף. יוסף דומה לו, יוסף דומה לרחל, יוסף מזכיר את רחל. גלגולי החיים של יוסף מזכירים את הצרות שיעקב עבר. יעקב רואה את עצמו ביוסף, והוא נמשך במיוחד ליוסף, הוא אוהב אותו. הוא תופר לו קטונת פסים, בגד מיוחד שמבליט אותו מכל האחים, הוא לומד איתו בחברותה, ואם זה לא מספיק, יוסף מגרה את האחים שלו. יוסף מרגיז אותם, יוסף מעלה להם את העצבים, מותח להם את העצבים, והבית הופך להיות מדורת אש. הסיפור כבר הזכרנו כמו בכל השנים הקודמות, כולם מכירים מהתורה עצמה, הוא חולם חלום אחד ומספר להם את החלום, הוא חולם חלום שני ומספר להם את החלום, וכל פעם אומרת התורה, ויוסיפו עוד סנא אותו, ויוסיפו עוד סנא אותו, מפלס הלהבות בבית עולה, וברור שזה הולך לפיצוץ. ויראו אחיו כי אותו אב אביה מכל אחיו, ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. השנאה בבית הגיעה למצב שפשוט היה כיתוב, היה פילוג, הם לא דיברו איתו. כל פעם שהוא נכנס למטבח, כולם הסתובבו לצד השני. זה לא היה סוד. יוסף ידע שהם מתאהבים אותו, שהם מחכים לרגע, הם מחכים בפינה כדי להעמיד אותו במקום. והיה חלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד סנא אותו. זה עולה במדרגה. ויאמרו לאחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנא אותו. פעם שנייה. זו כבר הפעם השלישית שהשנאה מוזכרת. והיה חלום עוד חלום אחר, וזה מסתיים ויקנאו בו אחיו. אומר בראשית רבה פידלת י"ג, היה אבינו נזכר ומאב מתחתכים. יודע היית שאחיך שונאים ואמרת הנני? הסיפור הוא שלילה אחד האחים, 10 אחים הולכים לראות את הצון בשכם, והם לא חוזרים. שכם אמצע הלילה, לא רק היום זה מפחיד, גם אז היה מפחיד. יעקב יודע שמסוכן להם להסתובב לבד. רק לפני כמה שנים היה הסיפור של שמעון ולוי שמחסלים את כל העיר שכם. מסוכן להם להסתובב לבד בין אנשים שמחכים להם בפינה. הוא קורא ליוסף ואומר לו, יוסלה, אני דואג לילדים, 10 ילדים הלכו ולא חזרו, כבר מאוחר. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. לך תראה מה קורה איתם ותחזור. יוסף היה אמור לומר לו, אבא לא, אני לא אחזור משם. לא רק שאני לא אספר לך מה עם האחים, גם אני לא אחזור. אבא, הם שונאים אותי, מסוכן לי לעמוד איתם לבד. אבל יוסף אומר רק מילה אחת, הנה איני. הולך ולא חוזר, במקומו האחים חוזרים עם קטונת יוסף תבולה בדם, ואומרים טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו, מצאנו את הקטונת הזו ספוגה בדם, כנראה חיה רעה טרפה אותו בדרך. וכל אחד שואל, יוסף, איפה האחריות? איפה השמירה על החיים? מה חשבת כשהלכת אל האחים שלך? האם היית פשוט תמים? אולי נאמר כן, יוסף הצדיק, יוסף התמים, אולי הוא היה פשוט תמים, באמת. לחשוב שעשרה אחים, 10 שבטי קה, שבטי ישרון, הילדים של יעקב אבינו, הילדים שכתובים על אבני החושן, שהם יקחו ילד ויזרקו אותו לבור, יזרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו באחד הבורות ונראה מה היו חלומותיו. מי יכול לחשוב על דבר כזה? אולי נגיד יוסף לא חשב. אבל זו טעות. הוא כן חשב. הוא קיבל מסר מלמעלה שמזהיר אותו. יוסף ידע בדיוק לאן הוא הולך, לא הייתה לו שום הפתעה. התורה אומרת, וימצאו איש. יוסף מגיע לשכם ולא רואה אותם. הוא נבהל. מי יודע, לאן הם הלכו? הם היו אמורים להיות פה. יש להם שטח מראה קבוע, לאן הם נעלמו? מתחיל לחפש אותם. פתאום ניגש אליו אדם ביוזמתו. האדם הזה ניגש אל יוסף ביוזמתו, שואל את מי אתה מחפש? יוסף אומר, את אחי אנוכי מחפש. אומר רש"י, האיש הזה לא היה סתם איש, זה היה מלאך גבריאל, מלאך שנשלח מהשמיים. למה? כי איזה אדם ניגש אליך ושואל אותך את מי אתה מחפש? היום אתה עוצר אדם ברחוב ושואל אותו איפה רחוב הרצל, הוא לא עונה לך. הוא עם הטלפון, עם האוזניות, הוא לא מקשיב לך. פה בא בן אדם ושואל אותך את מי אתה מחפש, למה אתה טרוד? זה רק מלאך משמיים. המלאך עונה לו, שמעתי אומרים נלכה דותיינה. שמעתי אותם אומרים נלכה לדותן. רש"י על המקום מיד תמה, בפירוש שני, מה זה דותן? לא ידוע לנו על מקום שנקרא דותן. ורש"י אומר דברים לא רעים, בפירושו על מסכת סוטה, בתלמוד הוא מעריך בזה הרבה יותר ונקרא, דותן זה לא מקום. דותן זה היה רמז מפורש, רמז אבה ליוסף. יוסף תיזהר. נלכה דותיינה, הם מחפשים דתות, הם מחפשים דרכים וחוקים איך להרוג אותך. שמעתי אומרים נלכה דותיינה, שמעתי אותם אומרים, בוא נחפש נכלי דתות, דרכים וחוקים איך להמית אותך. אז המלאך מזהיר אותו. יוסף תיזהר. יוסף, הם הלכו לשם כדי למצוא דרך להרוג אותך, כדי לתכנן איך לחסל אותך, את בעל החלומות. ובמקום להיזהר, כמו שאמור יהודי לנהוג, יוסף הולך וממשיך הלאה. רש"י סוטה י' ג' ב', משכם גנבו, לשכם החזירו. את יוסף גנבו משכם, אומר רש"י, והחזירו את עצמות יוסף, אחרי שחזרו ארצה, החזירו את עצמות יוסף לקבר יוסף בשכם. שואל רש"י, מה זה שכם? הרי למדנו נלכה דותיינה, הרי חטפו אותו מדותן, לא משכם. אומר רש"י על הגמרא, דותן אינה מקום. אלא כך אמר לו, אתה אומר את אחי אנוכי מבקש, נסעו מן האחווה הזאת, הם כבר לא אוהבים אותך, ואין מחזיקים עצמם כאחים לך. כי שמעתי אומרים, נלכה ונבקש דתות ודינים, האח לעמיתו אם יבוא אצלנו. שואל התז, רבי דוד סגל בדברי דוד, מאחר ששמע שאחיו חושבים לעמיתו, האח הלך כמאבד עצמו לדעת, חס ושלום. יוסף מתאבד? מה הוא חושב כשהוא הולך לשם? אולי נאמר, כן, יוסף התאבד על כיבוד הורים. יוסף ידע שכשאבא אומר, הולכים. מאיפה הוא שמע את זה? מאיפה הוא למד את זה? מאבא עצמו. כשאימא של אבא, כשרבקה שולחת את יעקב לקחת את הברכות במקום עשיו, הוא אומר, אני אקבל כללה במקום ברכה, מסוכן לו. היא אומרת, עליי כללתך בני. בני תעשה את מה שאני מבקשת. אז אולי יוסף למד מאימא שלו. לסליחה, למד מאבא שלו, שהקשיב לאימא שלו, לסבתא של יוסף, והוא הולך בכל מקרה לכבד הורים. אבל זה מאוד לא פשוט לענות ככה. א', כי מה זאת אומרת? אדם לא מחליט לסכן את החיים. יש מצווה וחי בהם. הערך העליון ביותר ביהדות זה קדושת החיים. יש שלוש מצוות שעליהן נאמר שצריך לקיים אותם אף במקום מסירות החיים, למסור את החיים עבורם. אבל 613 מצוות אחרות, או 610 מצוות אחרות, אסור למסור עליהם את החיים. הרמב״ם אומר, מי שמוסר את החיים במקום שלא צריך למסור את החיים, הרי זה כמתחייב בנפשו. כך פוסק הרמב״ם, נכון, אחרים חולקים עליו, מי שרוצה להסתכל בהלכות יסודי התורה, הכסף משנה מעריך בדעות, אחרים חולקים, אבל לפחות לדעת הרמב״ם, אסור לאדם למסור את נפשו על שאר המצוות. אז מה זאת אומרת שיוסף מחליט למסור את הנפש על כיבוד הורים? איך אתה יכול? אם אומרים לך שרוצים להרוג אותך, הרי זה כמאבד עצמו לדעת, איך אתה יכול להחליט שאתה מוסר את הנפש על כיבוד הורים? באיזה סמכות? זה א', ב', והוא העיקר. גם אם נעזוב את מחלוקת הרמב״ם והראשונים, והוא העיקר. כאן לא היה טעם למסור את הנפש. שום טעם לא היה למסור את הנפש מסיבה פשוטה. כי השליחות לא תתקיים. הכיבוד הורים לא יתקיים. מה אבא מבקש ממך? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. תחזור אליי ותספר איפה הם. אבל אתה לא תוכל לחזור משם. אין טעם שאתה תכבד את ההורים ותלך לשם, כי לא תחזור ולא תקיים את השליחות. ובמקום לקיים את השליחות, תוסיף עוד דאגה על הדאגות של אבא, שגם אתה עצמך תיעלם. לכן אם יוסף מכבד הורים, דווקא אם אכפת לו מאבא, במקרה הזה הוא היה צריך לעשות משהו אחר. להגיד לאבא, אני לא מתאים, תשלח את הנהג, תשלח את השכן, תשלח את העוזר, שהוא ילך. הוא ילך ויחזור ותדע איפה האחים. כאן שואל הרבי שאלה הגיונית, מבלי קשר לנושא ההלכתי, פשוט ברמה ההגיונית, ברמה הפרקטית, כאן לא היה טעם למסור את הנפש, כי זה ההפך מכיבוד הורים. אם אתה הולך ולא חוזר, אתה מעורר לצלה בדאגה הכי גדולה. דווקא במקרה הזה, אם הוא מכבד הורים, והוא בוודאי מכבד הורים, היה עדיף שהוא לא ילך. אומר המחילתא, יודע היה שאחיו שונאים אותו, ולא רצה לעבור על דברי אביו, רצה לכבד את ההורים. שאל הרבי, מה ההיגיון בזה? ליקוטי שיחות למדהי 172, צריך עיון בהליכה זו. לאחר שיוסף שמע מהמלאך גבריאל שהסיעו עצמה מהאחווה לבקש נכלי דתות שימיתו, הרי בזה שהלך, העמיד בספק את עצם קיום הציווי. שהרי שליחות יעקב הייתה, לך נראה את שלום אחיך והשיבני דבר. אז מה מקום לילך כאשר הציווי והשיבני לא יתמלא? מעניין, אני אומר בהערה, הברקה הגאונית של החתם סופר. הוא אומר דבר מאוד מעניין, עד כמה יוסף היה צריך להיזהר. לכאורה, כל הפעמונים צלצלו באוזניו. מחזק את השאלה שאנחנו שואלים, אם באמת, הברקה גאונית כדרכו, יהודי שידע את כל התורה. הברקה גאונית. כל אחד שיוצא לדרך, בטח כשאנחנו יוצאים לדרך חשובה, לדרך מאתגרת, לדרך שהיא קריטית לגורל שלנו, תמיד יש את הספק, נצליח, לא נצליח, מה תומנת לנו הדרך, מה תומן לנו העתיד, איך נחזור הביתה, שמחים, לא שמחים. אומרת הגמרא שהחכמים, כשהם היו יוצאים לדרך, אם זה דרך של שליחות ברומי, דרך חשובה, שהם היו מאוד לחוצים, מאוד מתוחים מהעתיד, מהצפון להם, אומרת הגמרא שלושה סימנים הם היו עושים כדי לנסות לצפות את הדרך. זה רק סימנים, זה לא ניחושים, בתורה אסור לנחש. אין לנו ביטחון. זה סוג של סימן, סוג של כיוון, סוג של השראה טובה בשביל המצב רוח הטוב. הסימן הראשון, אומרת הגמרא, על רב יהודה כמדומני, הוא היה בודק במעבורת. הוא היה בודק באונייה אם היא תהיה מזומנת לו. אם הוא מגיע והאוטובוס בתחנה, אם הדרך התחילה טוב, אם הספתח טוב, אז כל ההמשך יהיה טוב. אם הוא מגיע לתחנה והאונייה לא נמצאת, וצריך לחכות חצי יום עד שהיא תבוא, כי יש עיכובים ורב החובל ישן ויש שם זה, זה סימן לא טוב. הדרך מתחילה לא טוב. סימן שני, על אחד החכמים שהיה בודק בסוגיה. היה חושב מה הוא למד היום. מה הייתה הסוגיה האחרונה לפני שהוא יצא מבית המדרש בהשגחה פרטית? רואה בה, לנסות למצוא בסימנים, האם היא מבשרת טובות או חלילה להפך. והסימן השלישי, אומרת הגמרא, לשאול בינוקה, לשאול בתינוק. מספרת על רבי יוחנן, גדול הגדולים, הרד עטר דארץ ישראל, שהיה עוצר ילד ברחוב, כמו שעשה מרדכי היהודי כשפרצה הגזרה, ואמר לו, פסוק לי פסוקך, מה למדת היום בחיידר? מה למדת היום בתלמוד תורה? הילד עונה בתמימות, לא בהתחכמות, יוצא מה שיוצא, ולפי הפסוק, רבי יוחנן היה יודע מה צופן לו העתיד. אומר החתם סופר רעיון מיוחד במינו, כל שלושת הסימנים האלה הלכו פה לרעת יוסף. כל הפעמונים צלצלו ואמרו לו, יוסף תיזהר, אל תלך, זה הולך למקום לא טוב. א', המעבורת. אמרנו, היא מחכה לך אוטובוס בתחנה. יוסף מגיע לשם לשכם והם לא נמצאים. השליחות כבר לא הצליחה, כבר בשלב הראשון היא נתקעת. הוא היה צריך להגיד, תראה, אבא שלח אותי לשכם, קיימתי כיבוד הורים, קיימתי את המצווה. כאן הם לא נמצאים, אני אחזור הביתה ויגיד, הם לא נמצאים, בוא נביא משטרה, נחפש אותם במקומות אחרים. המעבורת לא חיכתה לו בתחנה. השליחות, המקום שאליו הוא הלך, לא בישר טובות. סימן ראשון. סימן שני, הסוגיה שאותה הוא למד. כולנו יודעים, רש"י מביא את זה בפרשת ויגש. מה היה הסוגיה האחרונה שיעקב למד עם יוסף לפני שיצא מהבית? אין סימן יותר רע, יותר מבשר רעות מהסוגיה הזאת. למדו את פרשת עגלה ערופה. הפרשה שאומרת התורה בספר דברים, שאם שומעים מצאו חלל הרוג בשדה, אם מצאו אני שאסף נדבות בעיירה ויצא מהעיר לשדה ומצאו אותו מת, לא יודעים מי הרג אותו, אולי מת מרעב, אולי עברו שודדים ורצחו אותו. זאת האחריות על הזקנים, זקני העיר, שהם לא דאגו לעני, הם לא הוציאו אותו עם שמירה, הם לא הוציאו אותו עם אוכל מהדרך. זה הדבר הלכה שאיתו יעקב נפרד מיוסף. יש סימן יותר מזה? וכי ימצא חלל בשדה, אדם שיוצא לשדה ומת שם, והזקנים ששלחו אותו הם אחראים, הם לא דאגו לו בשדה. אז לפי הסימן הראשון, המעבורת לא חיכתה בתחנה. הסוגיה שלמדנו, הסוגיה האחרונה הייתה נוראה בשרה רעות. והסימן השלישי, התינוק. כאן לא היה תינוק, היה מלאך, הוא לא פחות טוב מתינוק. והמלאך אומר לו, הוא שואל את המלאך איפה הם? המלאך אומר לו, הם הסיעו עצמם מהאחווה, הם רוצים להרוג אותך. אז כל הפעמונים היו אמורים לצלצל ליוסף, והוא בכל זאת ממשיך, למה הוא ממשיך, מה מונח כאן. מובא מספר 2, אומר החתם סופר בפרשתנו, וימצאהו איש, הראו ליוסף כל השלושה סימנים שראוי לחוש להם. אמרו חזל בחולין צדיקי, רב בדק במעבורת, שמואל היה בודק בפסוק, ורבי יוחנן היה שואל תינוק. וכאן מעבורת, הרי היה טועה בשדה ולא נזדמנה דרכו. פסוק? הרי בשעת פרישתו מאביו, עסק בפרשת עגלה ערופה שמדברת במי שנהרג בדרכו. ולשאול תינוק, אין הכוונה תינוק, אלא כל מי שיענה לפיתומו, והרי היה לו להרגיש בדברי האיש, נשאו מזה, הסיעו עצמה מן האחווה. איך לא צלצלו הפעמונים באוזניו של יוסף? שאלה פשוטה ומתבקשת, אין פשוטה ממנה. אני רק אומר בקצרה, בעזרת השם צריך לקבוע שיעור שלם ולעסוק בנושא הזה הרבה יותר בהרחבה. כל אחד שקורא את הפרק הזה, אי אפשר להמשיך הלאה, מתמלא בתחושה כל כך קשה. אחים, שונים אחד את השני, מתאהבים אחד את השני. אז כמובן יש את הנקודה שהזכרנו בשנים הקודמות, הם היו מריונטות, הם היו בובות בידיים של ההשגחה העליונה. יוסף היה צריך להגיע למצרים. הרי מראש הוא חלם שהוא יהפוך להיות מלך עליהם. וכל מה שקרה בדרך זה היה רק גלגולים בידיים של ההשגחה העליונה כדי להגשים את החלומות. כדי לסגור את הסיפור שנכתב מראש. זה הכל היה ידיים של ההשגחה העליונה. ובכל זאת, הייתה להם בחירה. וכל כך קשה לקרוא, אף אחד מאיתנו לא היה עושה מעשה כזה. לקחת אח, גם לא אח, גם אדם זר לא היינו זורקים לבור. כל שכן לא אח. מה, מאיפה באה השנאה כזאת? נכון, הקנאה, אבא אוהב אותו, אהבת אב זה דבר מאוד קשה, אהבת אם, אחים תמיד רבים על הקרבה להורים, אנחנו רוצים את הערכה מההורים שלנו. בעזרת השם בשבוע הבא בחנוכה נמסור על זה את כל השיעור, על הצורך העמוק של האדם, מאהבה מאבא, אהבה מאמא, זה חינוך, זה התחלה של חינוך, נכון. אבל מעבר לזה, המפרשים אומרים דבר עמוק מאוד ומיוחד במינו, היה שם ויכוח הלכתי. יוסף ראה באחים שלו פושעים מבחינה הלכתית. וזה הפך את הוויכוח להרבה יותר עמוק. יוסף, כפי שאנחנו מכירים, רש"י אומר, הוא מאשים אותם בשלוש האשמות. רש"י מביא, הוא טוען שהם אוכלים, הוא הולך ומלשין לאבא, שהם אוכלים איבר מן החי, שהם חשודים על העריות, וקוראים לבני השפחות עבדים. כך מביא רש"י. מה הפירוש בזה? איך ייתכן דבר כזה שיוסף יאשים את האחים שלו באשמות חמורות כאלה? האם זה נכון? האם זה לא נכון? אז יש פירוש מאוד יפה, יש ספר שנקרא פרשת דרכים, רבי יהודה רוזניס, המשנה למלך, הכותב הגדול על הרמב״ם, מפרש הגדול של הרמב״ם. בדרוש הראשון שלו, בתחילת הספר, הוא כותב רעיון נפלא. בין יוסף לאחים הייתה מחלוקת הלכתית שקראה את המשפחה, שגרמה ליוסף להסתכל עליהם כמו פושעים, כמו אנשים שמורדים מבחינה הלכתית, ולכן הוא ילשין לאבא שהם עוברים על דברי התורה. האחים סברו שההגדרה שלהם, ההגדרה שלהם היא יהודים. למרות שהם לפני מתן תורה, בכל זאת הם כבר נחשבים כמו יהודים. ולכן הם התירו לעצמם לאכול בהמה מפרקסת. מי שראה פעם שחיטה, לא קל לראות את זה, שוחטים עוף, כששוחטים בהמה, ברגעים הראשונים אחרי השחיטה היא כבר מתה. אדם יצא, נפש יצאה, אבל היא עדיין יש לה רפלקס של פרקוס אחרי השחיטה. ליהודי מותר כבר לאכול מהבהמה בשעה הזו, כדי לקוט אותה ולאכול אותה, כיוון שהיא כבר מוגדרת כמתה. לבן נוח אסור. מבן נוח, היות שאין בו את הרחמים האלה, והוא גם לא מצווה על השחיטה, אז עד שהיא לגמרי מתה, אסור לו לאכול מהבהמה. הם הגדירו את עצמם כמו יהודים, כבר לפני מתן תורה. במילא הם אמרו, שלנו כבר מותר לאכול מבהמה מפרקסת. יוסף לעומת זאת טען, שאתם כמו בני נוח. אנחנו לפני מתן תורה, אין הבדל, אין שום הבדל בינינו לבין בני נוח. ולכן החוקים שחלים עלינו זה חוקים שחלים על בני נוח. לכן לנו אסור לאכול מבהמה מפרקסת. צריך לחכות עד שהיא לגמרי תירגע, עד שלגמרי באמת יסתיים הקשר שלה אל החיים. כשהוא הולך ומלשין לאבא, הם אוכלים איבר מן החי, מה הוא מתכוון לומר? הם פושעים מבחינה הלכתית. הם אוכלים בהמה שאסור להם לאכול אותה. ומחלוקת הלכתית יכולה לקרוע את הבית. אם אנחנו חולקים בצורה כזאת, שבצד השני הוא פושע, זאת הרי מחלוקת. יש דעה שאומרת כך, יש דעה שאומרת אחרת. גם אם אני לא קיבלתי את הפסיקה שלך, אתה סובר כמו הרמה, אני סובר כמו הבית יוסף. לא קיבלתי את הפסיקה שלך. אבל צריך לדעת, יש שני צדדים למטבע. יש ראשונים שאומרים כך, יש ראשונים שאומרים אחרת. אז בסדר, אני לא אנהג כמוך. ייתכן שאני אפילו לא יוכל מאותו שולחן איתך. אבל אתה לא פושע. יש לך מקורות. החטא של יוסף היה שהוא הפך מחלוקת הלכתית למחלוקת תהומית. הוא ראה בצד השני צד פושע שלא ראוי לשום דבר, ולכן אומר רש"י שיוסף נענש על האשמות האלו, על העניין של איבר מן החי. אגב, באותה דרך מסבירים מה הפירוש שהם מבזים את בני השפחות. יוסף האשים אותם שהם מבזים את בני השפחות. הם טענו שהם כבר יהודים. אם הם יהודים, יש הבדל בין הנשים לבין השפחות. הנשים, רחל ולאה, היו נשואות לכל דבר, התחתנו עם יעקב בקידושי כסף, הוא עבד בשבילם. השפחות היו רק פילגשים, הוא לא התחתן איתם בקידושי כסף, הוא רק הכניס אותם הביתה, הם רק כמו פילגש, אז הם ברמה נמוכה יותר. מבחינתם שהם טענו שהם יהודים, אז רחל ולאה עומדות במקום יותר גבוה מאשר השפחות שהן רק בבחינת פילגש. יוסף לעומת זאת טען שכולנו בני נוח. אם כולנו בני נוח, אין הבדל בין אישה לפילגש. כל מי שנמצאת בבית מוגדרת כאישה, כל מי שמיוחדת לו מוגדרת כאישה, ובמילא כולנו עומדים באותה רמה. אם כן, זה היה ויכוח הלכתי שהפך למסתמה הלכתית, לצד שבו כל אחד רואה בשני אויב, חוטא ופושע. וזה בעצם החטא, זה מה שרשי אומר שיוסף נענש על כל שלושת הדברים האלה. מה שהוא האשים אותם קרה לו, רשי מעריך בזה, בכל שלושת הדברים. כי אסור להפוך מחלוקת הלכתית לפשע הלכתי. מחלוקת הלכתית זאת מחלוקת, יש שני צדדים, אני לא חייב לנהוג כמוך, אני לא חייב להסכים איתך, אני אתווכח איתך עד הקצה, אבל אני אדע שיש לגיטימציה גם לדעה שלך. יש היגיון ויש סברה גם בדעה שלך, וזה נושא שצריך להעריך בו בפני עצמו. הבאתי זה רק כדי להסביר עד כמה המחלוקת הייתה גדולה. זה לא היה סתם קנאה על אהבת אב, שזה גם דבר נורא והיום, אלא הרבה מעבר לכך. על שני צדדים שרואים אחד בשני פושע, אדם שלא נאמן לגדרי ההלכה, ואם כך מובן עד כמה היה מסוכן ליוסף לבוא לשם ליפול בידיים שלהם. ולכן אנחנו באים ושואלים, מה יוסף חושב כשהוא הולך לשם? השאלה המתבקשת. הרבי פעם דיבר על רעיון כביר. מיוחד במינו, מלא עוצמה, עם כל כך הרבה מסר והשראה לכל אחד מאיתנו. כשיוסף הולך לשם, הוא יודע בדיוק מה מחכה לו, והוא בכל זאת הולך. כי הוא רוצה להראות להם מה זה כיבוד הורים. לא לאבא. לאבא הוא כבר לא יחזור, כמו שאמרנו. הוא לא יוכל לקיים את והשיבני דבר. הוא רוצה להראות להם שכשאבא מבקש, עושים. ומה שיוסף עושה פה בעצם, הוא מלמד איך מעבירים מסר. אם אתה רוצה להעביר מסר לאחרים, אל תדבר עליו. אל תנעם אותו, תשדר אותו. תשלם עליו, לך איתו עד הסוף. והעובדה שאתה מסמל את המסר בהתנהגות שלך, זה השדר העוצמתי הגדול ביותר. אל תדבר, תראה דוגמה אישית. מונח כאן דבר. בתוך הסיפור עם יוסף, יש סיפור בתוך סיפור. האחים לא כיבדו את יעקב. בתוך הבית של יעקב אבינו הייתה בעיה של כיבוד הורים. ראינו הם שמעון ולוי. הם הולכים לחסל את כל העיר שכם ולא שואלים את אבא רשות. הסיפור של ראובן שהוא מזיז את מיטת אביו מאוהל בלהה ולא שואל את יעקב. ועצם השנאה ליוסף. לשנוא את יוסף למה? כי אבא אוהב אותו. אבל הוא אבא ומותר לאבא לאהוב את אחד מהילדים. עצם השנאה ליוסף לימדה על בעיה בכיבוד הורים. הם לא מספיק התנהגו בכבוד ובמורה לאבא שלהם. יוסף רוצה ללמד אותה מה זה כיבוד הורים. אז איך הוא עושה את זה? הוא לא מדבר על זה. הוא פשוט מכבד הורים. הוא פשוט הולך בשביל אבא עד הסוף. והעדות הזאת, האמירה הזאת עומדת בבית והיא יותר חזקה מכל דבר אחר. לקח 20 שנה עד שהאחים הפנימו את הערך של כיבוד הורים, ואז הם הולכים ומצילים את אח שלהם, מצילים את בנימין מהידיים של יוסף, הולכים ואומר יהודה ליוסף, כי עבדך ערב את הנער, ואיך העלה אל אבי והנער איננו איתי, אני לא אעשה את זה עוד פעם לאבא. זה מה שיוסף לימד אותם. כשאבא מבקש עושים, גם אם זה קשה מאוד. והדרך שיוסף מלמד, הדרך שיוסף מעביר מסר, היא באמצעות דוגמה אישית. יש לך מסר? תשלם עליו. תוותר עליו. איך מחנכים ילדים? לא עם דיבורים, לא עם נאומים מליציים. כשאבא הולך עוד פעם למנחה, ועוד פעם למאירי, ועוד פעם לשחרית, וממשיך להאמין גם כשזה קשה לו, זה החינוך הגדול ביותר, זה החינוך העוצמתי ביותר. אז כשיוסף הולך לשם, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, הוא יודע שמסוכן לו, אבל הוא ממשיך ללכת כדי ללמד אותם, שכשאבא מבקש עושים, וככה הוא מטמיע, ככה הוא מעמיד את הדרך של, את הערך של כיבוד הורים במרכז הבית. שאלנו איך זה מותר לו מבחינה הלכתית. הרי מבחינה הלכתית לא מוסרים את הנפש על כיבוד הורים, גם אם אתה רוצה ללמד מהו כיבוד הורים. הרבי פעם הביא רמב״ם נפלא. הרמב״ם אומר שיש מקרה אחד ויחיד שבו מותר למסור את הנפש גם על שאר מצוות. אם אתה אדם גדול וחסיד וירא שמיים ורואה שהדור פרוץ במשהו, אם אתה רואה שהדור פרוץ במשהו ובוער לך ללמד את הדור, לעורר את הדור, לזעזע את הדור, מותר לך ללכת ולמסור את הנפש על העניין הזה. יוסף הולך ומוסר את הנפש, מותר לו מבחינה הלכתית, הוא לא חייב. אבל יוסף הוא חסיד וירא שמיים. בוער בו העניין הזה של כיבוד הורים, של הכבוד לאבא, של הערך לאבא, אז הוא מוסר את נפשו, הוא קופץ לתוך הבור, כדי שהם ילמדו שאם אבא מבקש עושים, שאבא הוא יותר גדול מכל דבר אחר. אמרנו שיוסף הוא חסיד וירא שמיים, ואין סיום יותר מתאים בערב יוטט כסלב. הנה אתם כבר שומעים את המוזיקה וההתוועדות שמתחילה פה ליד. תפסתי פינה כדי לצלם את השיעור. אומרים לנו חזל, חסיד זה אדם שעושה לפנים משורת הדין, הרבה יותר ממה שהוא חייב. למה? כי חסידות מעוררת את הנשמה. חסידות מעוררת את הלב. חסידות זה מכות חשמל לנפש. חסידות יש בה את הסגולה המיוחדת הזאת. לעורר את הנפש, לעורר את הנשמה, לעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא. ולכן יוסף כחסיד וירא שמיים עושה הרבה יותר ממה שהוא חייב. הוא לא חייב למסור את נפשו, אבל הוא הולך וקופץ לתוך הבור כדי להראות לאחים שלו מהו כיבוד הורים, להעמיד את הערך של אבא במרכז הבית, ולוקח 20 שנה וזה מצליח עד שיהודה בעצמו קם ואומר אני אלך לעבדות, אבל אני לא אחזב את אבא. אני לא אחזור ואומר לאבא, בנימין שלך נשאר במצרים. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. זה המסירות נפש של יוסף. כשאדם מוסר את נפשו, יש לזה משמעות, יש לזה מחיר, אבל יש לזה גם תפוקה. זה עושה את העבודה. מסירות נפש לא הולכת לחינם. לוקח 22 שנה, אבל בסוף יוסף מטמיע בבית את הערך הגדול הזה של כיבוד הורים, ומרכז את המשפחה, מלכד אותה, ומחזיר אותה למקום שבו היא צריכה להיות. כמו שאמרנו, מה שצריכים ללמוד מיוסף, זה את העניין של חסיד וירא שמיים. להיות חסיד, לעשות לפנים משורת הדין, לעשות יותר ממה שחייבים. וכמו שאמר המגיד ממזריץ', שההילולה שלו היא גם ביוטט כסלב, יד החסידים על העליונה. מובטח תמיד לחסידים שבסוף המאבקים שלהם יצליחו. אם יהודי הולך כמו חסיד, עושה יותר ממה שהוא חייב, מלהיב את הנפש, בסוף זה מצליח והדברים מצליחים. ונסיים במה שאמר המשיח לבעל שם טוב, אמתי קעתי מר, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשיפוצו מעיינות החסידות בכל מקום, כשהם יגיעו אל הלב, כשהם יגיעו אל הנפש, כשניישם אותם, נזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה, שחג הגאולה הפרטי הזה יהפוך להיות חג גאולה כללי של כל ישראל, כי פשוטו ממש ובקרוב ממש.